זוכר לאן הגענו, נתחיל מההתחלה. ההשכלה הנשאבת ממקור רוח הקודש היא תמיד מתאימה עם אותה ההפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי, ההלכתי, היינו אומרים כיום, שהוא-הוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. הגבורה איתנה מושלת על החיים ומתווה להם את אורחם ואת צביונם. יחד עם אותה טבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת, הנובעת ממקור החופש הישראלי. עכשיו נדמה לי שעד לפה הגענו, נכון? כן. אז הרעיון של המשפט הראשון, אז כמו שראינו, זה ההתאמה, התאמה, התאמה של ההלכה עם האמונה. הרזיות עם הנגליות, זה תמיד הולך ביחד. אמנם דיברנו על זה שצריך להבחין בדיוק של מה שהרב אומר פה, כי המתאם שבין ההשכלה הנשאבת מרוח הקודש והצדדים ההלכתיים, הטיעון שהוא טוען פה זה לא, אם אני מבין טוב, זה לא ההתאמה הרעיונית, שזה בדיוק אותו היגיון או בדיוק אותה מסקנה. המסקנה שעולה מן הניסטר זה המסקנה שעולה מן הניגלה. חיוויים כאלה, טענות כאלה, הם זה טענות מאוד מפורסמות, מקובלות, שאני גם חושב שהרב בעצמו טוען אותם במקומות אחרים. אבל פה נקודת ההתאמה היא במישור אחר. פה זה עם ההפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכתי, שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. אני מרגיש שהרב מדבר פה יותר על הצדדים הרוחניים, נפשיים, האופי של החיות שמתבטאת מעומר התרבות ההלכתי. הוא תואם את אופי החיות העולה מעומר התרבות הרזי, האמוני. יש פה איזה אי גבוליות, איזה מעיין מתגבר, נהר שאינו פוסק. יש פה הן בתוכן הפנימי והן בתוכן החיצוני את אותם חיים נשמתיים, הספירה הנשמתית, והיא מתבטאת בתחום הנגלי, זה הפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח הלכתי. וייתכן שיש עוד אלמנט, וגם הוא נפשי. הגבורה, את זה אולי עכשיו, אני חושב על זה עכשיו, שפעם הקודמת אני חושב שלא דיברתי על זה, כי לא חשבתי על זה, אבל עכשיו אני חושב על אולי זה מה שהוא רוצה להגיד פה, את המעידך גיסא. הגבורה האיתנה מושלת על החיים ומתווה להם את אורחם ואת צביונם, שזה האופי של הניגלה. זה לא הקונקרטיות של הרעיונות עכשיו, אלא העמדה, מהי המחשבה היסודית, האידאה המניעה את עומר החיים המתגלם בתרבות ההלכתית. התשובה היא גבורה. יש פה גבורה איתנה, יש פה את העמדה הנפשית שהיא תגלם את רצונותיה, את ערכיה, היא תשליט את מציאותה הפנימית על המציאות הקונקרטית, היא תתגבר עליה, היא תכיל את ערכיה הפנימיים על המציאות. זוהי הגבורה האיתנה המושלת על החיים ומטבע להם את אורחם ואת צביונם. אני לא נזרם עם המציאות, אני קובע אותה, אני קובע אותה, אני מסגנן אותה, אני מעצב אותה, אני ממשטר אותה. היא תיכנס למשטר שלי ואני לא אכנס למשטר שלה. זוהי הגבורה העברית, הגבורה האיתנה המושלת על החיים ומטבה להם את אורחם ואת צביונם. וזה בא יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת הנובעת ממקור החופש הישראלי. הנה, וזו הקורלציה. כי מה זה הרזיות באמת? הרזיות באמת זהו החופש הישראלי. מהו החופש הישראלי? הנאמנות לעצמיות הישראלית. מהי העצמיות הישראלית? הנשמתיות הישראלית. ההזרמה של הנשמתיות הישראלית על פי תכונתה העצמית, זהו החופש וזהו הרז. והיכולת לבטא את העצמיות, הביטוי היותר עצמי של הרוח העברית, אלה הם הרזים, וזה דבר אחד עם הגבורה. כי מה שיקבע פה זו עצמיות. העצמיות הרזית היא אחת עם אותה מדיניות שעומדת מול המציאות, והיא קובעת את אורחותיה ומעצבת את צביונה. מושלת על החיים ומטבה להם תורחם ואת צביונם. אז אם בפעם הקודמת, אני חושב שאני עכשיו מבין את זה יותר טוב ממה שהבנתי בפעם הקודמת, אני חושב שאמרתי לכם בפעם הקודמת שיש פה מין תקבולת חייסטית כזאת. זאת אומרת, זה משפט כזה שתחילתו וסופו אומרת אותו דבר, ההתחלה והסוף אומרים את אותו דבר. כן, זה נכון שזה אומר את אותו דבר, אבל זה מפרט מאוד משמעותי. ההתחלה היא אומרת שישנו מתאם, ישנו מתאם בין ההשכלה הנשאבת במקום רוח הקודש עם ההפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח הלכתי, שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. אז זה החצי הראשון של המשפט, והוא מתבאר או מורצה באספקט נוסף. זאת אומרת, ישנו מתאם, והמתאם הוא כשאתה מסתכל על השפעה של ההפריה ההלכתית, שהיא ודאי המרכז של אופי התרבות הרוחנית של עם ישראל לדורותיו, וכמו שדיברנו בפעם הקודמת, הוויות הבאי ורבה, זה, על פי שזה נקרא דבר קטן, זה שווים בו כגדול, כקטון, זה היה מרכז הכובד שאיפה שעם ישראל חי, איפה שעם ישראל התעניין, איפה שעם ישראל העסיק את עצמו, הגדולים והקטנים. זו הנורמה ההתנהגותית של החברה העברית במסכת רוב דורותיה. והיה, ואתה רוצה להיות עברי אותנטי? אתה רוצה להיות ישראלי באמת? לא רק בגלל שאתה דובר עברי ומניף דגל, אלא בגלל שיש לך גם איזו זהות עצמית ותרבותית ואישיותית. אז זהה את עצמך עם התוכן הממלא את ליבן של ישראל, שזה ש"ס ופוסקים. אבל ההפריה המפליאה זה שזה גדוש וזה יצירתי וזה כל הזמן עוד מחשבות, עוד סוגיות, עוד חידושי, עוד ספרים הרבה עם קץ. זה הביטוי של ההזדהות הנפשית עם העניין, זה הביטוי של תסיסת החיים, רעננות החיים, גודש החיים, החיות האותנטית. כשאתה חי ככה, זהו דופק החיים העבריים. והוא קורלטיבי עם ההשכלה הנשאבת במקור רוח הקודש, כי גם היא אינסופית. אבל החצי השני הוא באספקט הפוך, או נוסף, או לא הפוך, או גם כני. חוץ מהפריה שהיא ביטוי של איזה שפעה אינסופית של רוח הקודש, כמו שפעת הרזיות, שזה התביעה להתגברות על מעבר לכל הגבולות ויציאה מכל הקונספציות, ותמיד התביעה לערכים הנסתרים שמעבר לנומה ולמושג ולמורגש ולמושכל החברתי, ויש שם איזה תביעה לאלוהי, כלומר לאינסופי, והנה הוא מתבטא באותו עושר ושפעה וגודש של יצירתיות הלכתית. גם להפך, הגבורה איתנה המושלת על החיים ומתווה להם תורכם וצביונם, היא עניין אחד עם החופש הישראלי, שהוא העניין הרזי. העיקר, הנשמה היא אחת והיא מתגלמת בכל רובד, בכל שדרה, כפי ערכה. כן.
אגדה.
על אף הניגוד זה מתאים. זה לא מה שאני מסביר עכשיו. אני לא יודע אם זה מה שהתכוונתי בשבוע שעבר, אולי, אני לא זוכר, אבל לא מעניין אותי מה שדיברתי בשבוע שעבר, אף פעם זה לא מעניין אותי. תמיד מה שנכון זה מה שאני מדבר עכשיו, עד שבוע הבא. אז עכשיו אני חושב את מה שאני חושב עכשיו, ככה אני מבין עכשיו. ועכשיו אני לא מרגיש פה הנגדה, אלא התאמה, זה, שים לב, זה ממש אותו עניין. כי רק מה שמתגלה בעולם האצילות, בתביעת העצמיות, החופש הישראלי, שזה הנשמה וזה הרזיים, זה אותו אופי שמתגלה באותה מדיניות אדונית, שמסתכלת על החיים, על המציאות, והיא אומרת, שום דבר ממערכות הנורמה, הטבע לא ישלוט עליי. אני אשתלט על זה, ואני אתווה את אורחות החיים, וכל דבר אני אעשה כמו שצריך לעשות, לא כמו שזה נעשה. שזה המדיניות של גבורת ההלכה. אז ככה אני מרגיש שזה החידוש שנאמר פה. באותו דבר, השכלה נשאבת מקור רוח הקודש, זה השפעתיות של העניין, זה אותה שפעה, אותה אינסופיות, רק פה זה מתגלה בשאיפה לאינסופי, ופה זה מתבטא כן, גם בשאיפה לאינסופי, זה מתבטא בזה שזה כל הזמן פרה ורבה, זה כל הזמן יצירתי, כל הזמן מתחדש, זה כל הזמן בסגנון ההלכתי הידוע של הלמדנות הקלאסית. זה עיקר ההבנה שלי עכשיו. מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות, כבוד, אין קץ ואהבה בלי גבולית לישראל. אתם רואים? המשפט הזה הוא מאשר את האוריינטציה שלי עכשיו. לא יודע מה אמרתי פעם קודמת, אבל זה הולך טוב, המשפט השני, עם האוריינטציה הנוכחית. כי מה הנקודה? מה אני רוצה להגיד הנקודה? הנקודה העיקרית שם במשפט הראשון, שימו לב אל הנשמה. הנשמה הן בחופש הרזי שלה, והן באופי ההלכתי שלה. מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל, שהיא מתבטאת הן ברזיות והן בהלכתיות. מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אין קץ ובא בלי גבולית לישראל. זה מה שמחולל את אהבת ישראל. תראו שנייה, תסתכלו פה בעמוד 9ב. אני הקראתי לכם את זה כבר פעם, פעם קודמת. אני זכר עוד פעם בפסקה הזאת, או שלא הקראתי לכם את זה. לעומקה של כנסת ישראל, אומר פה הרב, פסקה ה', לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. סוגיה פה עכשיו, איך נכנסים לעומקה של כנסת ישראל. אז הנה, השורות פה הן מתאימות לשורות שלנו. אתה נכנס לעומק נשמת האומה, אתה חי את חיי נשמת האומה, על ידי צירוף הדייקנות הפרטיות מצד אחד, עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות מצד שני. זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות כולן, בהרחבת הדעת, על ידי שינון ההלכות, ההרחבה של הפלפול, והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. מתעסקים בפרטים ומתעסקים בכללים, ועל ידי זה חודרים לעומקה של כנסת ישראל. ואף על פי שלפום ריהתה, לפי המרוצה, לפי בצורה פשוטה, נראים הדברים כסותרים זה את זה. ולמה הם סותרים זה את זה? תראו, מה שסותר זה את זה, זה נפשית. תסתכלו פה, יש לנו הרבה אצבעות, אז תחזיקו את כל האצבעות ותסתכלו חזרה בעמוד פייטט. לא לאבד את המקום. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית הולך ומתרחב בטבעו. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית זה מקביל לנו למחשבות הכלליות, מקביל לנו לרזים, לצדים האמוניים. מקפת היא המחשבה האידיאלית חזיונות רבים ואופקים גדולים, ותכונת הציורים שלה הינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה וניתוח ההלכה, ומצב הנפש הדרוש לעומק של ההלכה על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו מאז נחתם התלמוד, הוא בטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה במרומי האידיאלים האלוהים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. אתם רואים מה לא מתאים בהלכה והאגדה, במחשבה הרזית והפלפול ההלכתי? מה שלא מתאים זה מצב הנפש. מצב נפש של זה, זה לא מצב נפש של זה. מצב נפש של זה, זה לא מצב נפש של זה. זה סותר. וזה מה שאומר פה הרב, אף על פי שלפום ריאטה נראים הדברים כסותרים זה את זה. אז מה שנראה כסותר, זה עולמות. עולמות שונים. זה מצבי רוח, זה מדיניות עניינית שונה. פה אתה נכנס לנוקדנות ופרטנות, ופה אתה נכנס לסקירות חובקות זרועות עולם, שכל עניינם האחדות והמגמות והתכליתיות, רעיונות העל ורוח הדברים. זה פשוט עולמות שונים, וזה סותר זה את זה. אמנם לא זה בפני עצמו ולא זה בפני עצמו עומקה של כנסת ישראל, אלא לעומקה של כנסת ישראל נכנסים דווקא על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. וזוכים לזה על ידי הדקדוק עם המצוות כולם, הרחבת הדעת, על ידי שינון ההלכות, הרחבה של הפלפול, והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. אבל תגיד, זה לא הולך. זה לא הולך ביחד. כי אם נגלה, זה לא נסתר. ואם נסתר, זה לא נגלה. ואם זה שיעור באמונה, זה לא שיעור בהלכה. ואם זה שיעור בהלכה, לא שיעור באמונה. ומי שבאמצע הסברות של תוספות מכניס לנו סברות של מהר"ל, יזרקו אותו מבית המדרש ובצדק. ומי שבאמצע לימוד של המהר"ל יגיד לנו סברה של הקצות, אז מי שמבין בעניינים, זה עולה לו על העצבים. כי זה לא, לא לומדים ככה. זה לא טוב. זה נקרא בלשון החתם סופר, זה כמו עירוב ניגלה בניסטר, עירוב ההלכה בהגדה, זה כמו עירוב בשר וחלב. זה טרייף. לא שבשר זה לא טוב, ולא שחלב זה לא טוב. ביחד זה לא טוב. כי זה לא העניין. עכשיו לומדים אמונה, תלמד אמונה בשכל של אמונה. לומדים הלכה, תלמד הלכה בשכל של הלכה.
עצמו מביא בסוגיות שלו דקדוקים הלכתיים כדי לברר את העניין
האמוני. מכל מקום, נו, אז יש לך קושייה, אבל איך אומרים, מקושייה לא מתים, ועובדה לא משתנה. מה שאמרתי, עובדה, עובדה. ככה לומדים, ומי שיודע ללמוד, יודע שככה לומדים. ומי שלא יודע, לא יודע את זה, הוא לא יודע ללמוד, נקודה. כל פנים הוא יכול להיות פרובוקטור, הוא יכול להיות מהפכן, הוא יכול להיות כל מיני דברים מעניינים. אבל להיכנס לתלם של עם ישראל המסורתי, ויש פה מסורת של מאות דורות, יש פה נורמה תרבותית, יש פה אופי אותנטי. אם סך הכל מגמתך בחיים זה לא להכריז שכל מה שהיה עד כאן זה פשוט פסה, ועכשיו הגיע התכלית שלמענה פחות או יותר נברא שמיים וארץ, וזה אני, אז אם זה לא עניינך, אלא עניינך להפך, לגשת לדברים בצניעות, ולזכות, להיות חלק מהחוליות של נצח ישראל, בצורתם יותר אותנטית, אז קודם כל זה המציאות הפשוטה. עכשיו קודשיות, יוצאים מן הכלל. זה, כל כלל יוצאים מן הכלל. אבל זה הכלל, זה הנורמה. זה הנורמה הנצחית. ומכל מקום אומר הרב, שלעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף של זה וזה. ואף על פי שלפום ראיית הנראים הדברים כסותרים זה את זה, אין זה כי אם לכאורה לפי ההרגל והטהרה השכלית והרגשית. אבל אחר כך, מה זה אחר כך? אחרי שלומדים כל דבר בפני עצמו. ניגלה כמו ניגלה, ניסטר כמו ניסטר, הלכה כמו הלכה, אמונה כמו אמונה. אחר כך, אחרי שאתה הופך להיות תלמיד חכם, כי אתה למדן, אתה בקיא בשס, בפוסקים, בשסים, בפוסקים, וחוץ מזה אתה גם מבין בענייני אגדה. אתה איש רוח, איש מוסר, איש הגות והקפה עולמית רחבה. כי התעסקת במקצוע הזה, אחרי שעסקת בשני המקצועות הנפרדים והסותרים, במעמדם הנפשי הסותר, כפום ריאטה, אחר כך מופיעה עומקה של כנסת ישראל. בעומקה של כנסת ישראל, תראו איך הרב אומר פה, מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה. מתיילדת, זה לא הכוונה שאתה מיילד, שאתה יוצר את זה בצורה, אני כבר תלמיד חכם, ואני גם מבין באמונה, ועכשיו אני אסביר לכם אמונה על פי ההלכה, והלכה על פי האמונה. וזה נקרא עומקה של כנסת ישראל. זוהי תפיסה ילדותית או בוסרית בסוגיה, והיא מתנפנף בהרבה מקורות של הרב שאומרים וקוראים לאחד בין ההלכה והאגדה, כי הם מאוחדים, כי הם עניין אחד וכדומה ועוד. תראו לכם מפה שזה מכאן ראיה, מהשורה הזאת ראיה שזה בלבול מוח, זה חוסר הבנה, זה חוסר ירידה לעומק השיטה של הרב ותפיסתו בצורה בוסרית. כי עומקה של כנסת ישראל זה כמו הקדושה, שתחילתה עבודה ועצמותה מתנה, ומתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה, שההתיילדות הממילאית הזאת היא מאחדת את האור הכללי הרחב עם כל הכלים הפרטיים, הרעיונות עם האותיות, המחשבות הרחבות עם המעשים. למה אני מביא לכם את כל הפסקה הזאת, ולמה אני קצת נכנס איתכם ללמדנות של הפסקה הזאת, מה שבדרך כלל אני לא אוהב לעשות את זה, כי עוסקים בסוגיה אחת, להתחיל ללמוד בעיון דבר אחר, כי זו הנקודה שאני רוצה לגזור ממנה לענייננו. נקודת האחדות זה לא ברעיונות, שאתה תתחיל להסביר לי את המהר"ל אחרי שאתה למדן גדול, כן על פי כל הש"ס. זה לא הנקודה. הנקודה זה הספירה הנפשית שאתה נמצא בה, ושם נוצרת אחדות, כי זה עניין אחד. לא שקונקרטית ממש אתה צריך לאחד מהדברים, וכל דבר אתה צריך להתחיל להגיד איך זה נראה ברוחניות. זה לא עיקר העניין. אלא אתה נמצא בספירה כזאת של עומקה של כנסת ישראל, שזה הכל אותו אידיאל, אותו אור, אותה נשמה, שאת אותו סיפוק, אותו תחושת קדושה, אותו ספירה פנימית של אישיות מרוממת, שנמצא האדם בשמי מרומים, בהגות הנסתרת, כשהוא שייך לדברים האלה, הוא לא יורד מזה כשהוא עוסק בגבורתה של תורה, בגופי תורה, בפרטים. אם פה ושם ייווצרו כל מיני חידושים שהם גם קונקרטית מותחים קווים מזה לזה ומזה לזה, טוב, זה תוצר לוואי טבעי וממילאי, עלול לקרות, אבל זה לא הנקודה העיקרית, אלא ההתבררות שזה אחד, זה אחד במהות, זה אחד בנשמה, כי אתה נמצא בספירה הנשמתית ששם זה מאוחד. אתה נמצא בעומקה של כנסת ישראל, או ליתר דיוק, או לתוספת דיוק, כנסת ישראל, עומקה של כנסת ישראל הופיע בנשמתך, ועל ידי זה חדרת לעומקה של כנסת ישראל. יש לך פה גילוי נשמה, על ידי העבודה שקדמה והכשירה את המצב הזה. זה עמל אדיר בתחום הדקדקני, ועמל כביר בתחום הרוחני. בשני האגפים האלה, כשאתה עמל, התורה עמלה לך במקום אחר, והתוצר והפרי הוא יבוא מאליו. אחר כך מתיילדת תכונה חדשה בתוכניות הנשמה, המאחדת את האור הכללי הרחב עם כל הכלים הפרטיים, את הרעיונות עם האותיות, המחשבות הרחבות עם המעשים, בהריגה נפלאה מרהיבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה, עונג עליון. אתם רואים את כל המילים פה? זה לא מילים של רעיונות, זה מילים של מצב רוחני. וזה גן עדן. כדי להיכנס בעדן זה צריכים לקבל גם את העול של הדריכה בשבילים הצרים, של דיוקי המעשים, פרטי החשבונות, של כפיית הרצון, דקדוקי קטנות בפרטים, ומהם באים לאור הגדול ההולך ואור הנכון היום. כדי להגיע לעומקה של כנסת ישראל צריך להתעסק בקטנות. לכנסת ישראל הגדולה מגיעים דרך הפרטים, גם דרך הפרטים. על כל פנים, אי אפשר להיוותר על שום פרט, בניגוד לאוריינטציה שהיא חושבת שגדלות דברים שהם שייכים רק לדברים אמוניים, לנסתר. ככל שאתה מתעסק יותר בנסתר, כנראה אתה יותר מבין בעניינים, וזה לא נכון. כל פנים, כל הקצנה וחד צדדיות הוא פרישה מדרכי ציבור מהותית של כנסת ישראל. אז הנה ככה נחזור לעניינים. ההשכלה הנשאבת ממקור רוח הקודש היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה המפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכתי, שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. הגבורה האיתנה המושלת על החיים ומתווה להם תורכה בצביונם, יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת הנובעת ממקור החופש הישראלי. זה דברים נורא מתאימים. השפע והגבורה זה שני צדדים ש... זה מתאים לזה וזה מתאים לזה. אמנם אנחנו עסוקים פה עכשיו בעומקה של כנסת ישראל, ששם הכל מאוחד, ובעומקה של כנסת ישראל ששם הכל מאוחד, זה נקרא ההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל. זה נקרא התגלות מוחלטה, כי כל דבר תורה זה התגלות של נשמת ישראל. כל א', א', ב', ב', זה התגלות של נשמת ישראל. אבל עכשיו אנחנו מדברים על האופי העצמי שניכר פה, הייחוד של ההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל. זה הספירה הזאת של האחדות הנגלה והנסתר במדרגות הנוראות של, אני יודע מי שייך לזה, משה רבינו שייך לזה, ורבי עקיבא שייך לזה, והרמב״ם שייך לזה, והגר"א שייך לזה, והרב קוק שייך לזה, וסתם עוד כמה מהשמות האלה, מסוג השמות האלה שייכים לזה, ואנחנו שייכים לקרוא על זה. זוהי ההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל. מזה נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. שם זה נקרא שאתה אוהב את ישראל. יש מושג שנקרא אהבת ישראל. אהבת ישראל בעומק העניין זה כמו כל אהבה, ישנו תנאי אולטימטיבי לכל אהבה, והתנאי האולטימטיבי לכל אהבה זה שתכיר את מי שאתה אוהב אותו, תזהה אותו נכונה. כי והיה ואתה לא מכיר, אתה נורא אוהב מישהו, אתה נורא אוהב את רובי, אתה אומר על מישהו, אתה אומר, הנה רובי, אני מאוד אוהב אותך. אבל אחר כך מסתבר שקוראים לו יעקב. אז עם כל הבעות הרגשות וההתלהבות, זה דבר שהוא מעורר אלבון ודחייה, וזה נקרא שאתה אוהב אותי, אתה לא אוהב אותי, אני בכלל לא רובי, אתה אפילו לא יודע שאני, אתה לא יודע מי אני, אז איך אתה אומר שאתה אוהב אותי? זה אבסורד גמור. יש מושג שנקרא אהבת ישראל, והמושג הזה זה מושג שדומני שקצת רוממותו בפי כל. לא מתכוון עם הטון שלי לשלול את זה מכל וכל, כי זה טוב, כי באמת צריך, באמת שצריך לחנך לאהבת ישראל, ובהחלט, בהחלט זהו דבר מאוד בסיסי, אהבת ישראל. ומכל מקום, אהבת ישראל זה מושג גדול וקדוש, והיה, ואתה לא מבין טוב את פירוש המילה ישראל, אז זה לא יעזור לך שאתה נורא משתדל להיות אוהב ישראל. כי תנאי ראשון זה לדעת מה זה ישראל. ואתם יכולים לרמז נכונה שזוהי כוונתי, שאם אתה חושב שזה פשוט לדעת מה זה ישראל, אתה טועה. כי זה לא פשוט. והנה, אני חותר כמובן למה שנאמר פה. אתה לא מבין מה זה עומקה של כנסת ישראל, אז אתה לא נקרא אוהב ישראל במלוא המשמעות של העניין. כי באמת אהבת ישראל באמת היא נובעת מפה, מהגובה הזה, כי זוהי עצמיותה של ישראל. זה ישראל באמת, זה ישראל המהותי, זוהי החיות הישראלית באופי האותנטי שלה, שמתגלה באופי הזה שנקרא ישראל, ונתן את רישומו בדברי ימי אדם ועולם וההוויה כולה. בקונטקסט הזה ומהגובה הזה, משם נגזרת אהבת ישראל. אז הנה ככן, מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. יותר מדויק ממה שאמרתי פה, הרב לא מדבר פה רק על אהבת ישראל, הוא מדבר פה על תנאי שהוא קודם לאהבת ישראל, כי גם זה צריך לשים לב. לפני אהבת ישראל צריך להיות כבוד לישראל. כבוד זה הערכה, כי לפני שאתה יודע להעריך את האדם על פי שוויו, על פי ערכו, על פי עניינו, אין מקום לאהבה, כי קודם כל הכבוד, כלומר הערכה. הערך את הנאהב כפי עניינו הנכון. ועכשיו הקשר הנפשי ההזדהותי איתו, זוהי אהבה. מההתגלות המוחלטת של נשמת ישראל נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אל קט, מאהבה בלי גבולית לישראל. כי האמת היא, אם היינו יודעים מה זה ישראל, אז היינו יודעים שכל ערך שנעריך את ישראל הוא לא נערך לעומת הערך האמיתי. כי הערך של המושג ישראל אין ערוך לו. והכבוד שצריך לכבד את ישראל זה כבוד, נו, אתם יודעים מן הסתם, הלא כבוד שמיים תלוי בכבוד ישראל, בלא ספק. והחסיד, על זה הוא מצטער, וזה תנאי לחסידותו, שהוא רוצה בכבודן של ישראל, בטובתן, בשלוותן, כי זהו כבוד השם. כי הערך הישראלי אלוקי הוא, אין סופי הוא. ואהבת ישראל גם היא כמו הערך, אין דבר שראוי לאהוב אותו יותר מאשר ישראל. וכל האהבות כולם הם אינם אלא ניצוץ מאהבת ישראל. בעומק העניין המושג של אהבת ישראל זה אהבת שם השם. זה אותו מושג בעומק העניין. אם אתה לא מבין שזה אותו עניין, אתה לא מבין מה זה ישראל, או שאתה לא מבין מה זה השם, או את שניהם אתה לא מבין. על כל פנים, מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלי גבולית לישראל. כדי שלא נצא באווירה של דיכאון מוחלט ממה שאני אומר לכם פה, כי אני אוסיף דברים שאין דרכי להוסיף, אבל מאחר שאני קצת מנסח את הדברים בחריפות, אני לא רוצה ממש לשבור את רוח השומעים כולה. אז אני שואל את השאלה שאסור, שאם מישהו מכם היה שואל אותה, אז הייתי דוחה אותו. הייתי אומר שאנחנו עכשיו לומדים את הרב ולא מתעסקים בשאלות צדדיות. אבל אז מה, נו, אז מה שאנחנו אוהבים ומעריכים את ישראל, אז מה, זה יוצא מפי זה, על פי מה שאני אומר פה, שזה סתם שטויות, זה הזיות שלנו, וזה לא נקרא, ואין טעם לזה. טוב, אז אני לא חושב שזה כך, אלא זה חומרים, זה התנוצצות של זה. רק כפי שאנחנו הולכים ומתקרבים לעומקה של כנסת ישראל, אז גם הערך של אהבת ישראל וכבוד ישראל הולך ומתמלא תוכן. וכפי המרחק, כך המרחק. אז אפילו בהזיה של דמיון של אהבת ישראל, מתנוצץ משהו מהרצון לדבר טוב. כי זה נכון שצריך לאהוב את ישראל ולכבד אותם, ואפילו אמרת את המילים כבר יותר טוב מי שלא אומר אותם. עכשיו, יכול שאתה מבין במילים, אינטלקטואלי, יותר טוב ממי שלא מבין במילים אינטלקטואלי. אבל מכאן ועד שני הצטעדים הראשונים, שלא, זה מדרגות מאוד מינימליות, יש עוד מרחק גדול עד שהתכנים האלה יתמלאו במלוא משמעותם. אז זה נכון. אז לא שאין ערך בכלל למדרגות שלנו, אבל הענווה זה תמיד טוב. אנחנו, שנדע איפה אנחנו. אנחנו שייכים לעניין בעיקר ברצון שהשמונה שייכים לעניין, ובממשות, ככל שהרצון הולך ומקדם אותנו, אז הוא מעיד שבאמת אנחנו שייכים לעניין יותר ויותר. סגור סוגריים, חזרה לעצם העניין. כן.
כבוד כבוד.
לא, לא. ספרות? לא. אני חושב, זה כמו הגיון ליבי. אני הוגה כבוד. הוגה כבוד זה לא שאני אומר את זה בהגה, אלא יש לי המיה, הגות לב, תחושת לב של כבוד. בכלל, אנחנו פה באורות, נמצאים בגבעים כל כך אדירים מעל המציאות של האדם הקטן וההתנהגות הקונקרטית שלו, עד ש... זה לא נושא פשוט. מדובר פה על האידאות, על השכלה נשאבת ממקור רוח הקודש של כללות כל דורות האומה, שהיא דבר אחד עם ההשכלה ההלכתית של כללות כל דורות האומה, ואהבת ישראל שהתגלתה בכללות כל דורות האומה, יצאה אל הפועל על ידי יחידי יחידי קדושי הדורות, רבי עקיבא וחבריו ורבי יצחק מברדיצ'ה וקדושה וכדומה ועוד. אז אהבת ישראל הזאת היא דבר אחד עם זה, ואין פה עכשיו שאלות, נו, אז במה זה מתבטא? טוב, בסדר. אז אני אומר, החיפוש של הפתרון צריך להיות במישור לא של הגל, לא של... אלא יחס. בסדר, אין בעיה. כן, זאתי הסקירה החודרת היודעת לחשוף מצפוני החיים ויודעת להעריך את הערך של העיקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית. תמיד שהרב אומר את המילה סקירה, דומני שזה נכון התמיד הזה שאני עכשיו אומר, סקירה זה רבתים. פעם הקודמת שפגשנו בסקירה, אתם זוכרים איפה? חידון הרב קוק, כן? נכון, ידבר. הסקירה רואה את הכוח האלוי, אחר מפריד. תראו, את הסקירה פה והסקירה שם. אז נרגיש מתי הרב משתמש במילים האלה. רבתים, סוקרים. זאת אומרת, רואים את הכל בבת אחת. אולי כמו חוט הסקרה. זה סתם אסוציאציה פראית, אבל חוט הסקרה הוא החוט המקיף את כל מכון עבודת ישראל עמך, המזבח, תפיסה כוללת. אז פה אנחנו, זאת הסקירה החודרת היודעת לחשוף מצפוני החיים ויודעת להעריך את הערך של העיקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית. מי יבחין בנקודה הזאת? מי יבחין בנקודה של התואם שבין ההשכלה הנשאבת במקור רוח הקודש והגבורה איתנה המושלת על החיים ומטווה להם את אורחם ואת צביונם? מי ישכיל, מי יכיר ששם, שם נמצאת החיות הישראלית האותנטית, שם נמצאת הישראליות, שם נמצאת אומקה של כנסת ישראל, ומצד זה, כשאתה אוהב אדם ישראל, זה מצד שמתנוצצת האיכותיות הזאת, הנשמת נשמתית, שמתגלה באופי הכללי התרבותי של האומה בכללות כל סגנון דורותיה. זוהי סקירה חודרת היודעת לחשוף מצפוני החיים. היא תופסת את האידאות המשמשות מדעת ושלא מדעת, את התרבות, את האדם, את הלוכי הרוח, את הלוכי החיים. בשביל זה צריך איכות של מבטים, צריך יכולת בכלל להבחין על מה מסתכלים. זוהי סקירה חודרת היודעת לחשוף מצפוני החיים ויודעת להעריך את הערך של העיקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית. זאת שיודעת, שאומרים את המילה ישראל, היא יודעת בכלל איפה, על מה להתחיל להסתכל. כי היא מבינה את היקר הישראלי, את הכבוד הישראלי, את הערך הישראלי, מצד חטיבותו הפנימית. חטיבה, איך? צורה, אידאה. אופי חי אורגני. ככה אנחנו נוהגים תמיד להסביר את המילה חטיבה ברב. חטיבה עצמותית, שורה בקשר חיים עם האומה, כזכור שם בפסקה הראשונה של אורות. אז גם פה, חטיבותו הפנימית, אתם עשיתוני חטיבה. הצורה, האידאה, לתפוס את האופי שעומד במחשבת היסוד של החיות העברית, החיות הישראלית. את העיקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית, מצד צורתו, שאיפתו, נשמתו, האידאה המכוננת את הצורה הנשמתית הפנימית של הישראליות. מי שיודע לאיזה אזור בכלל להסתכל, אולי יזכה ויראה, יצפה ויראה, יזכור, יבחין בממדים האלה. באותם הפלגים ששפעות החיים המעשיים והעיוניים הללו זורמות ביחד במרוץ עזיז ואדיר, שם רז החיים לישראל גנוז, שם סוד האמונה והביטחה העליונה מונח, ומשם ישראל עושה חי לנצח כל אויביו ולקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישועה. אנחנו נמצאים פה בישראל ותחייתו. מאיפה באה תעצומת התחייה? מאיפה באה המוטיבציה לתחייה? מאיפה באמת הולכת ומתגלית האנרגטיות שמחיה עם, מקימה אותו על רגליו, והולכת ומקוממת אותו אל מלוא שיעור קומתו, כמו שמהלך ההיסטוריה של, איך תדע, עשרות, נקווה עשרות ולא יותר מזה, על כל פנים, אולי מאות ואולי אלפי השנים הבאות הולכים וחושפים. העיקר, מאיפה באה העוצמתיות הזאת? התשובה היא מהנקודה הזאת, מעומקה של כנסת ישראל, מאותם הפלגים ששפעות החיים הן המעשיים והן העיוניים הללו. יש שפעת חיים מעשית ושפעת חיים עיונית, ויש איזה פלג אלוקים מלא מים, ששם זה פלג אחד. הם זורמים ביחד, במרוץ עזיז ואדיר. שם רז החיים לישראל גנוז. שם העצמיות הישראלית, מהנקודה העצמית באה העוצמה. שם רז החיים לישראל גנוז. שם סוד האמונה והביטחה העליונה מונח. אני לא בטוח מה הכוונה בסוד האמונה, כי אפשר, אני חושב, לפרש את זה משני דרכים לכל הפחות. סוד האמונה והביטחה, שבסיכומו של דבר ישראל יעשה חי לנצח את אויביו ויקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישועה. אתה מאמין שעם ישראל יתקיים? אתה מאמין שעם ישראל ישרוד? אתה בטוח בזה? אתה בטוח שהוא יצליח לקום על רגליו, להחזיר לעצמו את עצמאותו במלוא שיעור קומתו, שלא לדבר על הצדדים הסוציאליים, האקונומיים, הביטחוניים, המדיניים, הכלכליים, חיצוניים, אלא גם במשמעות התרבותית, הערכית, המוסרית, הרוחנית, ההגותית, הנבואית, הקדושתית. אתה מאמין בזה? אתה בטוח בזה? אם אתה מכיר את אותו פלג פנימי, אותם פלגים ששפעות החיים המעשיים והעיוניים הללו זומות שם ביחד במרוץ עזיז ואדיר, אתה מכיר את רז החיים הישראלי, אתה גם מאמין בזה, כי אתה יודע שזה עוצמה אינסופית. אז שום דבר לא יעמוד בפניה, וגם ההיסטוריה לא תעמוד בפניה. ומשם באה האמונה שאם עם ישראל שרד את כל מה ששרד, והצליח לעבור את כל מה שהצליח לעבור, אז מה יעצור אותו בשביל, ביעד שלו, שהעתיד הוא הופך להיות רק הבמה, ששם בסיכומו של דבר הוא יעצב שם את ההצגה ויקבע אותה בדיוק כמו שהוא רוצה לביים אותה. אז הוא מאמין בזה והוא בטוח בזה בצורה עליונה, ביטחה עליונה, שם זה מונח. ומשם ישראל עושה חי לנצח כל אויביו ולקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישועה. כל מה שעוצר אותו פיזית, כל מה שעוצר אותו כלכלית, כל מה שעוצר אותו ביטחונית, כל מה שעוצר אותו מוסרית, כל מה שעוצר אותו קדושתית, כל מה שעוצר אותו שכלית, תרבותית, ערכית, פנימית, משפטית, שום דבר לא יעצר אותו. פירוש שני, שאני חושב שהוא טוב לא פחות מהפירוש שאמרנו פה עכשיו, שם ברז החיים הישראלים, רז החיים לישראל גנוז, שם גם סוד האמונה. האמונה, סתם האמונה, האמונה בהשם. כי מה פירוש המילה להאמין בהשם? להאמין בהשם זה החיות של עומקה של כנסת ישראל. זו הגדרת המושג אמונה. נוהגים אנשים להגיד מה זה אמונה? זה להאמין בהשם. אבל מה זה להאמין בהשם? זה נקרא להאמין בהשם. כי החיות הישראלית בעומקה של כנסת ישראל, בתביעה הרזית, בתביעה העיונית, מצד אחד של החופש הישראלי, ומצד שני אותה גבורה שמתרגמת את החופש לכלל האדנות המעצבת את אופי החיים על כל אורחותיהם, זאתי החיות האמונית. זה זיקה לאלוקים, ורק זו היא הזיקה לאלוקים, תוך אמוני עם סגולה. הסגוליות הישראלית, התכונתיות של נשמת ישראל, זו האמונה. ושם נמצאת הביטחה העליונה, שם סוד האמונה והביטחה העליונה. הביטחון באלוקים, הביטחון בהשם, הביטחון שהתוכן האלוהי הוא המוחלט ואין עוד מלבדו, וכל מה שמתרחש זה רק מופעים של עניינו, שזה עניין הביטחון. אז מצד רז החיים לישראל, עצם החיות הישראלית, עצם החיות הישראלית, שם נעוץ סוד האמונה, שם נעוץ הביטחון בהשם, שם גם נעוץ גאולת ישראל. משם, מאמונת ישראל, מדבקותו באלוקים, בהשם, משם ישראל עושה חי לנצח כל אויביו ולקום לחיים חדשים בצמחת קרן ישועה. האלוקיות שבנשמת ישראל, האינסופיות שבנשמת ישראל, הנצחיות שבנשמת ישראל, זוהי גבורת הרם שתתגלה באחרית הימים, ומה שהעם הזה יצליח לתרגם את כל המכמנים הנשמתיים שלו לשפת החיים והמעשה והריאליה וההיסטוריה. אין מחלוקת במציאות, כי שני הדברים שאמרתי הם ודאי נכונים, רק יש פה מחלוקת למה כוונת המילים פה. אז כי הרעיונות הם נכונים, רק פירוש שלישי, כן.
האמונה האלוקית, רבה אמונתך, האמתים באמונה, והבטחה, ראשון הבטחה, ההבטחה האלוקית שהיא זאת שקובעת בסוף את המציאות. לא אמונה שלנו או ביטחון שלנו. האמונתיות וה...
האלוקית.
האלוקית, ההבטחה האלוקית. מה שבסוף סולל וקובע את הדרך הסופית.
אפשר. שם זה ההתגלות האלוקי. זה לא מרחק מאוד גדול מהפירוש השני שלי, רק בכיוון הפוך. יפה, אפשר. לא בכעניין, זה אותו דבר, כמובן. כן?
הפירוש שני יותר מתאים מהדקדוק ומשם. לפי הפירוש הראשון, רז החיים מצוי באותם הפלגים, וגם סוד האמונה במתחה זה כבר משהו שקורה, משהו שהוא מפעיל, משהו שהוא גורם. הוא שני של הרב, אז שני דברים גנוזים שם, ומשם זה משהו שיקרה באחרית הימים. אתה מתאים לעבוד שני.
אני לא בטוח שהבנתי מה שאמרת. למה זה לא מסתדר לפי הפירוש הראשון? אני מבין שאתה לא אומר שזה לא מסתדר, אלא יותר מסתדר לפי הפירוש השני, כן.
משם זה דברים מה אותם הפלגים מייצרים, יגרמו בתוך המציאות בפועל, בתוך המציאות הממשית.
נכון.
ושני הדברים הם קשורים למצבי נפש, לא קשורים למצבים של אחרית
הימים. שם משם לפי הפירוש.
שם רז החיים לישראל גנוז, ושם זה סוד האמונה, ומשם?
משם יוצא אחרי תחילה.
טוב. אין עוד הצעות, אז נמשיך. אז נעצור. בסדר.